כל חי אונליין 93fm.co.il קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא יצירתיות. מהי יצירתיות ואיך האדם הופך להיות יותר ויותר יצירתי? בואו נתחיל באמצעות סיפור שהוא מעין חידה. חברה ביקשה לגייס כוח אדם, העבירה לרשימת המועמדים מבחן כתוב. אחת השאלות במבחן הייתה, בוא תתאר לעצמך שאתה נוהג במכונית בליל שערה, אתה חולף על פני תחנת אוטובוס הוא מבחין בשלושה אנשים שממתינים לאוטובוס. האחד, איש זקן, ניכר בו שהוא חולם. השני, רופא שהציל את החיים שלך בעבר, ואתה מחפש הרבה זמן הזדמנות מתאימה לגמול לו. והשלישי, איש עסקים מכובד מאוד, בדיוק רצית לפגוש כדי לקדם איתו עסקה משותפת. אבל במכונית שלך יש רק מקום פנוי אחד חוץ מהנהג. נשאלת השאלה, איזה מבין שלושת האנשים אתה תיקח איתך? האם תרחם על הזקן שזקוק לעזרה? או אולי נגמול טובה לרופא שהציל את החיים? או נעדיף לקחת את איש העסקים ולנצל את זמן הנסיעה לשיחה על העסקה שברצוננו לבצע איתו? במבט שטחי, נראה שמדובר בשאלה ערכית. אפשר למצוא טיעונים מגוונים שיתמכו בכל אחת מהאפשרויות. האם אני רוצה להביא לידי ביטוי את הכרת הטוב שיש לי כלפי הרופא, או הכבוד והעזרה לזקן, או שמה הרצון לצמוח ולהתפתח כלכלית, ולכן אני רוצה לעזור לאיש העסקים? שלוש אפשרויות שנראות כשלוש אופציות ערכיות. אבל זה כשאדם חושב על הדברים בצורה שטחית, אז הוא שואל את עצמו מה ערכי ממה. אבל לא תמיד זה כך, לפעמים זה הרבה יותר פשוט. וזו לא הייתה מטרת השאלה. השאלה לא נועדה לבחון את סולם הערכים של המתמודדים על המשרה, אלא את צורת החשיבה ואת מידת היצירתיות שהם יביאו לידי ביטוי בתשובה שלהם. אדם בעל קיבעון מחשבתי יוצא מתוך הנחת יסוד שהוא לא יכול להגשים אלא אחת מהמטרות, או לסייע לזקן, הכרה טובה לרופא, פגישה עם אישה עסקים, ולכן יש מגבלות, יש גבולות, אין ברירה, הוא לא רוצה להחמיץ הזדמנויות, ולכן הוא יבחר אחת מהשתיים, ואין מה לעשות, אחת הוא יבחר, שתיים הוא יפסיד. זוהי תבנית החשיבה. איך להפסיד כמה שפחות, להרוויח כמה שיותר, יתלבט, ובסוף יבחן את מי לקחת. אדם יצירתי לעומת זאת לא ינסה למזער תמיד הפסדים, אלא למקסם רווחים. הוא ינסה לחשוב מחוץ לקופסה ולמצוא את הדרך שבה הוא יכול להפיק דווקא מהסיטואציה הנוכחית את המירב. הוא מאמין שבכל סיטואציה יש פוטנציאל חיובי לרווח יותר ממה שנראה מעל פני השטח. ולכן הוא ינסה לאתר את הפוטנציאל הזה. במקרה הזה אפשר לצפות מאדם בעל חשיבה יצירתית להשיב תשובה כזו. אני אמסור את המפתחות, מפתחות המכונית לרופא, הוא ייקח את הזקן החולה אל בית החולים. בינתיים, אני אמתין בתחנת האוטובוס בחברתו של איש העסקים ואנצל את זמן ההמתנה כדי לשוחח איתו. זו חשיבה מחוץ לקופסה, ובמרבית המקרים היא תשיג את התוצאה הטובה ביותר. האם זה אומר שתמיד צריך לחפש דרכי חשיבה חדשות מחוץ לקופסה? לא, ודאי שלא. חלק גדול מהבעיות שצצות בחיים שלנו אפשר לפתור בעזרת חשיבה ישרה, סטנדרטית, רגילה, אבל במקרים רבים לא. במקרים רבים עשה לך רב יסתלק מן הספק, או קנה לך חבר דאגה בלב איש ישיחנה, ידבר עליה, וכל מקרה לגופו. אבל כשנתקלים בבעיה שלא מצליחים לפתור באמצעות שימוש בחשיבה סטנדרטית, צריך להרחיב את המבט ולנסות למצוא פתרונות יצירתי, מה שנקרא, מחוץ לקופסה עם רמת חשיבה, גבוהה מזו שאיתה נכנסנו אל הבעיה מלכתחילה. כך הגמרא מסכת מנחות מלמדת אותנו. העולם הזה נברא באות ה', יש פתח בתחתית להורות שהאדם יכול ליפול בנקל, לפתח התת רובץ. אבל עוד אומרת הגמרא, יש פתח בחלק העליון של האות ה'. למה? זה נועד לרמז שאומנם האדם עלול ליפול, אבל אם ירצה תמיד יכול לחזור בתשובה. שואלת הגמרא, למה האדם לא יכול להיכנס בחזרה באותו הפתח שבו הוא נפל? הפתח שנמצא בתחתית האות A. אומרת הגמרא, הפתח שבו נופלים הוא לא הפתח שבו עולים. ובהשלכה ובהשוואה לעניין שלנו, מערכת החשיבה שהכניסה אותנו אל תוך הבעיה לא יכולה להיות מערכת החשיבה שתחלץ אותנו מהבעיה. כדי להיחלץ מהבעיה צריך למצוא פתרון חדש, זווית ראייה חדשה שבאמצעותה אפשר להגיע אל הפתרון. לדוגמה, אדם מאמין שכולם צריכים להקשיב לדעות שלו, לרעיונות שלו. הוא עלול להתרכז כשהדבר לא קורה. את הבעיה הזו עלול אותו אדם לפתור באמצעות ספירה של מספר שניות. הוא סופר לפני שהכעס מתפרץ. כלומר, זוהי טכניקה נקודתית. היא לא כוללת שינוי תפיסתי או חשיבתי שבני אדם לא אמורים לשרת אותי, לעשות מה שאני רוצה, איך שאני רוצה בקצב שלי. אלא מה עושה האדם? ממשיך עם מערכת החשיבה הישנה, ורק מחפש איזשהו פתרון נקודתי כדי להמשיך במערכת החשיבה שלא עובדת. ובכך האדם מקבע את אי ההצלחה שלו. אם האדם רוצה לפתור את הבעיה, הוא צריך לגשת לשורש, לנסות לשנות את מערכת החשיבה שיצרה את הבעיה מלכתחילה. שינוי תפיסתי שירגיל את האדם לחשוב שהסביבה לא מחויבת לחשוב כמוהו, לקבל את דעתו. גם הוא לא אמור לבטל את דעתו, אבל למצוא את הפשרה, את ההתנהלות המתאימה לשניהם. ובכך זה מה שיעזור לו לשלול את הסיבות שגרמו לכתחילה להתפרצויות שלו. חשיבה יצירתית היא חשיבה שלא משתמשת במערכת החשיבה הישנה ומנסה לשדרג אותה, אלא חשיבה יצירתית זו מערכת חשיבה שונה מזווית אחרת שתבדוק את הנחת היסוד שיצרה את הבעיה. ואיך נדע האם החשיבה היצירתית שלנו היא יצירתית ומציגה פתרון פרקטי ויעיל? התשובה היא, כשאדם מוצא פתרון שבדרך כלל הוא פרקטי ויעיל, הוא מתחיל להרגיש, הנה, יש כאן ברק של הבנה חדשה. איך לא חשבתי על זה קודם? הפתרון היצירתי הוא לא אמור להיות מורכב או מסובך, אלא להפך, הוא כל כך פשוט, עד כדי כך שהאדם אומר לעצמו, איך לא חשבתי על כך לפני כן. כמובן, אי אפשר לסמוך רק על ההרגשה הטובה, אלא האדם נדרש גם לבחון את הפתרון החדש. עובד, כמה עובד, מה עובד, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, עם יד על הדופק לבחון את המציאות, כי המציאות זה המורה הטוב ביותר שיש לאדם לראות האם הפתרון עבד או לא עבד. ואנשים לא פעם נמנעים מעשייה, לפעול, לעשות. למה? אחת הסיבות היא הפחד. הפחד להגיע להישגים, לתוצאות בחיים. כי האדם, לפני שהוא מתפתח וצומח, הוא צריך להתמודד עם כישלונות. כמו שאמרו רבותינו בגמרא, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. הדרך להצלחה רצופה בהרבה כישלונות. אבל כמו שהפתגם אומר, ההצלחה היא לעבור מכישלון לכישלון, מבלי לאבד את ההתלהבות ואת המרץ במהלך הדרך. אז נכון, ישנם קשיים, אבל באמצעות חשיבה יצירתית יכול האדם להפוך את הקושי להזדמנות. ויש בזה היגיון. כל עוד החיים של האדם מתנהלים על מי מנוחות, הוא לא בוחן את מערכת ההחלטות והחשיבה שלו, הוא לא עושה שינוי. הפוטנציאל לפריצה דרך נמוך יחסית. לעומת זאת, דווקא רגעים של משבר מהווים הזדמנות מצוינת עבור האדם לבחון את ההתנהלות שלו, את הגישה שלו, את האופי שלו, את התכונות שלו, את מערכת החשיבה שלו. באמצעות הפתרון החדש, החשיבה היצירתית, לומד האדם להפיק מעצמו, מהאופי שלו, מהאישיות שלו, הרבה יותר. לא בכדי, אומר הרב הירש, המילה איסורים היא משורש אישורים. הניסיון, האתגר הקושי, הוא בא ליישר את האדם, להתכוונן מחדש, לדרך אחרת ולהשיג תוצאות טובות יותר. אבל מידת ההצלחה תלויה בגישה לחיים. אם יצליח לראות את הקושי כהזדמנות, אז אם יש לו אמונה שוודאי שהקושי הזה הוא לטובתו, אם זו האמונה, אם זה הבסיס, אז יש סיכוי שהוא יצליח לפתח את מערכת החשיבה היצירתית שלו. כמו שהתורה אומרת בספר בראשית פרשת וישב, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי, אומר הכתב סופר. הגמרא במסכת שבת אומרת אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, ולכאורה למה זה כך? מובן שבני האדם, אם מישהו לא מחייך אליו, אז קשה הוא להישאר שם. הוא הולך ומרגיש לא בנוח אם מישהו לא מחייך אליו. ועד הרבה כשמחייך, אז גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב. אבל זה בין אדם לחברו. למה הקדוש ברוך הוא מואס ומרחק את מי שפניו זועפות וליבו נשבר בקרבו? עד רבה נאמר על הקדוש ברוך הוא שהוא דווקא שוכן אצל הנדכאים השבורים. אומר הכתב סופר תשובה לשאלה שהוא עצמו שואל. מישהו בשלימות האמונה לא יכאב ליבו, לא תתבלבל מחשבתו אם יבואו עליו. מהמקרים המצערים, מי שכואב נאנח ומצטער יש בו חיסרון אמונה וביטחון, ולכן אמרו רבותינו, אין השכינה שורה אלא בתוך שמחה. מי ששמח, מי שליבו שלם, וגם כשלא רואה את כל התמונה כולה, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שגם אם הוא כעת לא רואה את התמונה, ודאי שהתמונה תהיה טובה יותר. וזה מה שאומר הכתב סופר נאמר על יוסף. ויהי השם את יוסף, גם בזמן הצרה, השרה הקדוש ברוך הוא שכינתו עליו. ולמה? כי תמיד היה בשמחה. איך היה בידו להיות בשמחה? איך ויהי השם את יוסף כל הזמן? על ידי שהחשיב את עצמו כאיש מצליח. אפילו שוויהי בבית אדוניו המצרי, אבל באמונה שלו, שגם מתי שהוא מדוכה ושפל, הוא מקבל את זה באהבה. ואז ויהי השם את יוסף, משרה עליו הקדוש ברוך הוא את שכינתו, ואז ויהי איש מצליח. כך אומר השפתי צדיק, רעיון נהדר. במדרש רבה, בראשית רבה, פרשה סמך, אליעזר עבד אברהם, על ידי ששירת אותו צדיק באמונה, זה אליעזר, יצא מכלל ארור ונכנס לכלל ברוך. כך מצינו אצל יוסף הצדיק. שיר השירים רבה, פרשה א', רבי פנחס אמר בשם רבי שמואל בר אבא, כלשהו משמש רבו כראוי יוצא לחירות. מאיפה למדנו את זה? מיוסף, ששימש את האדון שלו באמונה ויצא לחירות. אומר בעל השפתי צדיק, מילא מובן לגבי אליעזר, יש חשיבות במה ששירת נאמנה את האדון שלו אברהם אבינו, אבל מה שבח הוא ליוסף ששימש נאמנה את הערל והתמה כפוטיפר? אומר השפתי צדיק רעיון נהדר, על ידי ששירת את רבו, מי? אליעזר, באמונה יצא מכלל ארוך לכלל ברוך. מה הכוונה באמונה? הכוונה היא שהוא האמין, אני אליעזר, שאם אני ארור והרב שלי הוא ברוך, אני לא מנסה לחכות את אברהם אבינו, אני לא מנסה להיות אברהם אבינו, אני מבין שלא, יש את הייעוד שלו, לי יש את הייעוד שלי למרות שאני ארור, ואני מאמין באמונה שלמה שזה התפקיד שלי, ומהמקום הזה אני פועל כראוי. מהמקום הזה אני פועל מה שצריך לעשות ובשמחה. על ידי ששירת אותו צדיק אליעזר באמונה. איזה אמונה? שאם אני ארור, אז אני עושה זה בשמחה. מהמקום הזה הגיע לכלל ברוך. כך גם כן לגבי יוסף, לא נשבר בקרבו שהוא בחיר בניו של יעקב אבינו, אבל הוא עובד ומשרת את התמה הזה, ובכל זאת הוא עושה את זה באמונה ובשמחה. האמונה הזו, השמחה הזו, היא המפתח שהכל משמיים. ואם אני מאמין בזה, אז יש בסיס איתן לפתח מערכות מחשבתיות ורגשיות שימצאו את הפתרון לבעיה. כי למצוא פתרון לבעיה זו לא שאלה של אינטליגנציה, זו שאלה של מצב רוח חיובי, וכאשר האדם במצב רוח חיובי, הוא ימצא את הפתרון. ומתי האדם במצב רוח חיובי? כשיש לו אמונה. יש לו אמונה שבסוף זה לטובה. ולכן האדם שפיתרו אותו מהעבודה, ודאי שזה דבר לא נעים, זה דבר קשה. אבל יחד עם זאת, האמונה שמחר מוחרתיים עוד שנה, שנתיים, יתברר שבעזרת השם, הכל לטובה. כך הוא האדם המצליחן, הוא מאמץ את צורת החשיבה הזו, מפטרים אותו ממקום העבודה, הוא רואה בכך הזדמנות להתחיל עסק חדש, עיסוק חדש, חברה חדשה, קהילה חדשה. נכון, זה ייקח כמה חודשים, לפעמים כמה שנים, אבל זוהי מערכת החשיבה שבה הוא מתמקד, ובעזרתה הוא יכול להגיע להישגים, לתוצאות. מעניין שהמילה משבר היא משורש שבר, שזה גם מלשון מזון, שבר במצרים, משביר, מקור המילה, מי שמעניק ונותן. למשבר יש פוטנציאל של צמיחה והענקה, אלא שהאדם צריך לגלות את זה. זה גם מושב היולדת בזמן הלידה, זה נקרא משבר. משבר זה מקום הצמיחה של ההתחלה החדשה וחיים חדשים. אז הפתגם העממי אומר, כשדלת אחת נסגרת, נפתחת דלת או דלתות אחרות במקום הדלת שנסגרה. הבעיה היא לא בדלת שנסגרה, אלא בעיניים שלא פתוחות ולא מתמקדות בדלת החדשה שנפתחת. הם שוב ושוב אומרים לעצמם, איך הדלת נסגרה? כמה פספסתי שהדלת נסגרה? מתי היא תיפתח שוב? הם לא פנויים לחפש את הדלת החדשה שמובילה אותם למקום טוב ויעיל יותר. וכך היה אצל אליעזר עבד אברהם, כך היה אצל יוסף, וישם את יוסף מתי? שהוא בבית האסורים, אבל הוא מאמין. אז אם הוא מאמין, אז חזית האיש מהיר במלאכתו זה יוסף, עוד לפני מלאכים התייצב, כי הוא מאמין שעוד יבוא היום, יבוא הרגע, כי אין לך אדם שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה, והדברים עוד יתהפכו לטובה. לא פעם בני אדם נמנעים מלקחת על עצמם סיכונים. למה? הם כבר רואים לנגד עיניהם את התרחישים הגרועים ביותר, במוחשיות חזקה כל כך, כאילו זה כבר קרה. וכשאדם מאפשר לפחד להשתלט עליו, הוא נמנע מלקחת על עצמו סיכון, צמיחה, התפתחות, אפילו סיכון מחושב ומוגבל. ואם אין סיכון, אין סיכוי. זה לא אומר שאדם אמור לקחת סיכונים רבים מדי, אבל כן, למצוא סיכונים, כל אחד ברמה שלו, שמאפשרים סיכוי להשתפרות. האדם שאומר, אני לא אוהב סיכונים, הוא בעצם אומר, אני לא אוהב שינויים בחיי, אני דוחה כל הזדמנות להתחדשות. זה לא אומר שאדם צריך לאהוב כל סיכון ולאמץ אותו. יחד עם זאת, להבין את הקשר בין סיכון לסיכוי וסיכון מחושב. אבל פתגם יפה אומר, הרבה בני אדם לא נשלטים על ידי הדמיון הפורה, אלא על ידי חולשת הדמיון. יש להם הסקת מסקנות שמבוססת על חשיבה מוטעת בגלל הפחד שלהם. מפחדים שהם ייפגעו, שהם ייכשלו, ולכן כבר עכשיו לא יוזמים ולא מנסים. זוהי החשיבה המוטעת, שורשה בפחדים של האדם לפרוץ את גבולות העשייה שלו. ואומר בעל בית הלוי, רעיון נהדר, בפרשת חיי שרה, אליעזר קובע סימנים בשביל לדעת מי תהיה הגברת המתאימה בשביל יצחק. הסימנים שקבל עצמו אליעזר היו בדרך ניחוש וסימן, אבל גם הייתה גנוזה בהם חוכמה, שבעזרתה ביקש לבחון את המידות ואת התבונה במעשה אותה נערה, שתהיה ראויה ליצחק. קודם כל הוא מבקש ממנה מים לשתות, בכך יאפשר לגברת להתחמק מהושטת עזרה לאותו אדם. למה? מכיוון שהוא יבקש ממנה הגמיעי נינה מעט מים מקדך. לא מהכוס, לא מכמה כוסות שבאזור, אלא מהקד עצמו. כלומר, לא הייתה שם צלוחית, כוס, אלא רק הקד. אז היא יכולה לומר לו, אנחנו לא שותים מאותו פה. כיוון שיכול להיות שיהיו מחלות, ובוודאי יכלה לסרב בתירוץ הגון. מי יודע, אולי יש לו מחלות? אחרי שתעמוד הנערה ובכל זאת, תיתן לו לשתות מהקד, היא לא תסרב, יעמיד אותה אליעזר במבחן נוסף. הפעם הוא יצפה לראות איך היא תתנהג כשהיא תגמור לשתות את המים מהקד. אם היא תשאיר את המים בקד, וכך תביא את זה הביתה, זו לא חוכמה, זו לא תבונה. שרי אולי האיש הזה הוא לא בריא, אז לא כדאי בכלל שבני הבית ישתו את המים האלה. מצד שני, אם היא תחליט לא לקחת הביתה, אלא לשפוך את שארית המים מול העיניים שלו כדי שתוכל לשאוב מים אחרים, בזה היא משפילה אותו, בזה היא מבזה אותו. מהי הדרך הנכונה והמכובדת להיחלץ מהמצב המביך הזה? לומר, וגם גמליך אשקה. באופן כזה, היא לא תצטרך לשפוך את המים שהוא שתה מהקד. יחד עם זאת, על אחרי שהיא תשקה את הגמלים מהקד, שהיא ממנו השקטה את אליעזר, הגמלים ישתו, יסיימו, היא תשאב להם עוד, ואז לאחר מכן, מובן שהיא צריכה לנקות את הקד, לא בגלל שהיא מבזה את אליעזר, אלא בגלל הגמלים. הגמלים הרי כל אחד מבין שצריך לנקות אחריהם. ואז אם כן, התברר שהיא גם טובת מזג, יש לה גם מידות טובות, אבל גם חוכמה. כי בהרבה מקרים לאדם יש מידות טובות. הוא אומר, אבל הייתה לי כוונה טובה. אבל התכוונתי שהכל יצא טוב. למה זה לא עבד? הייתה לי כוונה טובה, בבקשה, תתחשבו בכוונה הטובה שלי. אבל בבין אדם לחברו, ההישגים, התוצאות, הם בעלי המשקל, לא הכוונה. בין אדם למקום, יש ודאי משקל לכוונה. אבל בין אדם לחברו, אלה התוצאות. היא תאמר, הייתה לי כוונה טובה להשקוט אותך. רק לאחר מכן, הייתי צריכה להביא את הקד הביתה, ולכן שפכתי את המים למולך. ובכך היא מבזה אותו. נכון, יש לה כוונה טובה. אבל כוונה טובה, בלי חוכמה איך להביע את הכוונה הטובה, בצורה יצירתית ונכונה, גם זה יכול בסוף להוות פגיעה. עד כדי כך שגם בכל שנשפט, כשיש האדם שמתנדב לעזור לחברו, אם לדוגמה, אדם מתנדב לעזור לו בעשייה מסוימת, נגיד לצלם אירוע מסוים. וברגע האחרון, המתנדב לא יכל להגיע. יש מקרים, לא כל הזמן, אבל יש מקרים שהמתנדב הזה יהיה חייב. אבל הייתה לו כוונה טובה? כן, אבל כוונה טובה וגרימת נזק לאדם האחר, שמים דגש על הנזק ולא על הכוונה הטובה. וזו היצירתיות שמצא אליעזר אצל רבקה, כך אומר בעל בית הלוי, רעיון הדר. אבל לא תמיד קל לפרק את הדעה הקדומה והמחשבה הראשונה של האדם. כמו שהפתגה אומר, קל לפרק אטום מאשר לפרק דעה קדומה. ולפעמים כאשר האדם מחפש להיות יצירתי בפתרונות שלו, אז הוא מחפש פתרון מושלם. הפתרון המושלם לפעמים זוהי תוצאה של פרפקציוניזם, רדיפה אחרי השלמות, מה שיחסום את האדם מלמצוא את הפתרון המתאים. כי בהרבה מקרים הפתרון המתאים לאדם הוא לא פתרון נקודתי עכשיו, כאן, הפתרון מה עושים כעת, אלא פתרון שהוא תחילת תהליך, שהוא תהליך הדרגתי. ובכך האדם מתנסה בפתרון מסוים, משפר את המצב ב-5%, 10%, וכך עולה בהדרגתיות. לא תמיד נכון לחנוק את מערכת החשיבה או לחפש פתרון מקביל אחד הטוב ביותר. למרות שזה נשמע נהדר, אנחנו רוצים את הפתרון היחיד הטוב ביותר. אבל לפעמים, עצם האמירה הזו היא מסוכנת. מדוע? מכיוון שהיא מגבילה את מערכת החשיבה של האדם מלחפש פתרונות הדרגתיים, עוד קצת להתקדם ועוד קצת להתקדם. וכך האדם נמנע מלאתר כמה שיותר פתרונות שמתוכם הוא יוכל לנפות פתרונות לא ריאליים, להתקדם אל הפתרון הריאלי. כמו ברז מים שהרבה זמן לא השתמשו בו, צריך לפתוח אותו, בהתחלה יוצאים מים אחורים, עוד קצת מים אחורים, עד שיוצאים המים הנקיים. אותו דבר במערכת החשיבה של האדם. אז מתחילים פתרונות, לא לחנוק את מערכת החשיבה של האדם על ידי שנאמר, זה פתרון לא טוב, זה פתרון לא יעיל, בואו נדבר, בואו נביע, בואו נחשוב יחד, בואו נביע רעיונות וכך נלטש את הרעיון בעזרת חשיבה משותפת, או בעזרת זה שאדם יתחיל מפתרון מסוים, יתנסה, המקרה הכי גרוע הוא קצת ייקשל, המקרה הטוב הוא קצת יתקדם, ואז הוא רואה אופק חדש. הזדמנויות חדשות מכיוון שהוא מתקדם עוד קצת ועוד קצת. חלק מהפתרונות התבררו כמציאותיים ויעילים, וחלקם כלא. זה מחיר החדשנות, זה מחיר היצירתיות. אם האדם מראש יוצא מתוך הנחת יסוד, שיהיו כמה וכמה פתרונות, חלקם רלוונטיים ב-10% וחלקם רלוונטיים ב-2%. אבל להתחיל בזה, להתחיל תהליך, להיות בצמיחה, וכך האדם גודל, מתפתח, מפתח את מערכת החשיבה שלו, הרגשות שלו, ההתנהגות שלו, ובכך הוא נעשה אדם יצירתי יותר ויותר. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.